שההגדרה שלו היא מאוד קשה, עמוקה. אז אני רוצה לעשות איזושהי סטייה קצת מהנושא, והסטייה הזאת היא תעזור לנו אחר כך לחזור בכוחות מחודשים, כלומר בהבנה יותר מעמיקה. אני אסביר את הדברים. אנחנו הגדרנו שאמונה זו ודאות, ובלשונו של הרמב״ם לדעת. אבל מצד שני הרמב״ם בעצמו מסביר שהמושא של הידיעה הזו, כלומר הנושא שאותו אנחנו צריכים לדעת, הנושא שביחס אליו צריכה להיות לנו ודאות, הוא אלוקים. אבל הלא אלוקים הוא למעלה מכל מה שאנחנו יכולים להשיג, והרי לא יראני האדם וחי, והרי מציאות האלוקים היא מציאות שאי אפשר להגדיר אותה בשום פרמטר שהוא נכנס בגדרים השכליים. אינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף. ואם כן, איך אפשר לדעת את השם? הרי השכל בסופו של דבר הוא חושב באמות מידה רציונליות שהן כולם שייכות לעולם החומר, ואיך השכל יוכל להשיג את מה שהוא מחוץ להגדרה חומרית, גופנית, כמותית? אתם יודעים, סליחה שוב סטייה קטנה, אחד הפריצות הכי גדולות של המדע זה החיבור בין מתמטיקה לפיזיקה, כלומר היכולת להעריך תופעות באופן כמותי. הידיעה של האדם להכניס את כל התופעות הפיזיקליות לתוך הגדרות כמותיות, היא אפשרה לו להבין אותם ולחשב אותם ולצפות אותם ולהיות יכול להעמיק בהם. אבל מה אנחנו עושים עם אובייקט שהוא איננו נכנס לשום פרמטר, לא של כמות ולא של תואר, ושאי אפשר להשיג אותו בשום השגה שכלית, ולית מחשבה תפיסה בי? וביחס למושא הזה צריך לדעת, אומר רמב"ם, ביחס למושא הזה צריכה ודאות. וכמו שהזכרתי, שבשביל שאדם ימסור את הנפש של קידוש השם, אי אפשר שזה יהיה בעמדה נפשית של ספקולציה ספקנית. אולי יש אלוקים, סבירות גבוהה שיש אלוקים. המסירות נפש של עם ישראל בכל הדורות על התורה והמצוות היא שייכת לוודאות פנימית. מהי התכון? איך נוצרת ודאות כזאת? או אם תרצו, הבאתי לכם את ספר העיקרים, שהוא אומר שוודאות האמונה צריכה להיות כזאת שאפילו אם יראו לאדם מופת נגד האמונה, זה לא יזיז את הוודאות שבקרבו. אם תרצו, בעצם אנחנו עכשיו עסוקים בסוגיית היחס שבין האדם ואלוקים, שהוא באמת לכאורה הוא עצמו נס ופלא, כיוון שהאדם הוא בעולם הזה והמחשבות שלו הן מחשבות, נקרא להם סוף העניין, כמותיות, והחושים שלו הם חושים עולם הזה. איך האדם יכול לפגוש את ריבונו של העולם שהוא מעל לכל זה? במילים אחרות, איך יצור סופי כמו אדם יכול להיפגש אפילו פגישה מחשבתית עם האין סוף? האמונה היא שייכת לתחום הזה של המעבר בין הסופי לאין סופי, של היחס בין העולם הסופי שבו אנחנו נמצאים ובין האמונה בריבונו של עולם שהוא אין סופי, שהוא מעבר לכל הגבולות. בשביל שאני אוכל להסביר את זה יותר טוב, אני עכשיו רוצה לעבור לסוגיה קצת אחרת, אבל אתם תכף תראו שההתמודדות איתה מחזירה אותנו היטב היטב לסוגיה שלנו. מי זה אלוקים? אתם תיקחו ברחוב אנשים מן השוק ותשאלו, תגיד לו, תן לי הגדרה קצרה מה זה או מי זה אלוקים. להערכתי בין 8-9 אנשים מתוך 10 שמחפשו הגדרה קצרה, הם יגידו לכם את הביטוי הפופולרי הידוע, איך? כוח עליון. אתם יודעים מה זה הביטוי כוח עליון? זה אומר קודם כל שיש פה משהו כוחני ששולט בך באלימות וכוח, והוא עליון, כלומר הוא למעלה ממך, הוא מחוץ לך. ולמרות שהוא מחוץ לך, הוא שולט בך כי יש בו כוח. הציור הפסיכולוגי הנפשי של האדם מול הכוח העליון הוא ציור של אוזלת יד, של הרגשת קטנות האדם ואפסותו, והרגשה של הכנעה מאולצת, אולי גם איזשהו קניעה במובן של השפלה, במובן של הקטנה, הגמדה. עד שיום אחד גם רוצה אדם למרוד בכוח השליט בו, כי כיוון שאדם באמת הוא לא כזה. אני מקדים את המאוחר ואומר, הציור הזה הוא ציור מעוות ושקרי. הוא באמת האדם, הוא נועד להיות כאלוקים בן חורין. לכן האדם קשה לו להשלים את הציור הזה של כוח עליון, והציור הזה בסופו של דבר מוביל אותו למרד, או כמו שבעולם החילוני היום נהוג לומר, הדת שמה את אלוקים במרכז, אבל האתאיזם הוא שם את האדם במרכז. אם שמנו את האדם במרכז, תדעו לכם שזה אחד הנושאים שהכי מציקים ביחס בין העולם החילוני לעולם הדתי. רק היום ישבתי, למדתי עם יהודי בעל תשובה, זו השאלה שהוא שאל אותי, האם הדת היא לא שמה את אלוקים במרכז והאדם הוא נדחק לשוליים, לעומת האתאיזם שהוא שם את האדם במרכז. שאלה יפה, נכון? כל זה נובע מהציור האלילי שהאלוקים או האלוהים שלהם הוא משהו חיצוני וזר לעולם, מעל העולם, שיש לו הרבה כוח, ובכוח שלו הוא שולט בנו ורודה בנו ומכריח אותנו לעשות מה שהוא רוצה, בין אם זה טוב לנו, בין אם זה טוב לנו, בין אם נרצה או לא, בין אם לא נרצה. ואז אפילו אם מישהו יגיד, לא, הוא טוב, הוא רודה בנו אמנם, אבל הוא רודה בנו בשביל דברים טובים, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא יודע מה טוב לנו, אז הוא רודה בנו לטובתנו, כמו אב שרודה בבנו. גם אז הילדים לא אוהבים שאבא רודה בהם, אפילו שהם יודעים שאבא שלהם אוהב אותם, והוא גם יותר חכם מהם ורוצה את טובתם. הם הרבה פעמים רגע שהם מרגישים את האדנות של האבא, אז הם מנסים לברוח. אבל האמת היא שכל זה שקר, כי באמת היחס של האדם אל האלוקים הוא יחס אחר לגמרי. אלוקים מלוא כל הארץ כבודו, מלוא כל העולם כבודו. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, פירושו של דבר שמה שנותן לאדם את המהות, את החיים, את כל החיוניות וכל גבורת החיים, זה החיות האלוקית שמופיעה בתוכו ונותנת לו את חייו. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. האדם מוצא את אלוקים בקרבו. אלוקים הוא לא כוח עליון, אלוקים הוא מקור החיים שבי, שהם נותנים לי את כל משמעות החיים ואת כל ערכי החיים וכל גבורת החיים וכל חיוניות החיים. או במילים אחרות, הוא חי העולמים. כל החיים הם בעצם המשכת השפע החיות שלו בתוכנו. ואלוקים הוא לא משהו זר, חיצוני לי. הוא המקור שממנו כל חיי האישיים פורחים. החיים שלי, הפרטיים, בי, באישיות המיוחדת שלי, מופיעה נשמתי, חלק אלוק הממעל, המתייחס לי, ופתאום יוצר לי משמעות לחיים. מי שסילק את אלוקים ושם את האדם במרכז, נכון, הוא הרוויח את האדם במרכז, אבל אין איזה מין אדם זה אחרי שאין אלוהים בכלל. זה קוף, הקוף עומד במרכז וכל הקופים רוקדים סביבו, אבל מה זה בן אדם אחרי שלקחת ממנו את אלוקים? מערכת ביולוגית משוכללת שבגלל סיבות אבולוציוניות מקריות, בגלל מוטציה מקרית לחלוטין, נפח המוח שלו קצת גדל, ולכן במקום לשבת עכשיו בין העצים הוא יכול לשבת פה עם קירות יפים מסוידים ועם אור נאון. אבל מה זה בן אדם? אתם יודעים, אני תמיד חוזר על זה ואני מבקש שלא תכעסו עליי שאני כבר אומר לכם את זה פעם שנייה, אני חושב השנה, ואני מקווה להגיד זה 10 פעמים עד סוף השנה, כי זה אחד השקרים הכי גדולים שמסתובבים היום באוויר ושכל הדתיים מרגישים נבוכים עליהם. וגם אחרי שתשמעו את זה 3 פעמים ממני, אני עוד לא בטוח שתפנימו את זה. אחד הדברים שכתוב פורש בספר מזרח תיכון חדש, אבל זה מושמע 10 פעמים בכלי התקשורת, בעיתונים, בשיח רגיל של אנשים נאורים, שהדת, הפונדמנטליזם הדתי, הוא המקור של המלחמות בעולם. זה שקר עובדתי שפלא בכלל איך אדם אינטליגנטי לא מתבייש להגיד דבר שאפשר להפריך אותו באופן כל כך פשטני. אבל זה כבר פשוט, אתה תשמע את זה. זה אדם שהוא נחשב אדם אינטליגנטי כמו שמעון פרס לא מתבייש לכתוב את זה בספר, ואתם תשמעו את זה 10 פעמים בהרבה מאוד מקומות. הפונדמנטליזם הדתי, המתנחלים הקיצוניים, החומניסטים, החמאסניקים, הקנאות הדתית היא מקור כל הלוחמה בעולם, מקור כל הצרות המלחמות. לא רק שזה לא נכון, כלומר עובדתית מלחמות הדת בעולם היו יחסית מעטות מאוד. הג'יהאד, שגם הוא לא בטוח שהוא נחשב למלחמה דתית אמיתית, אבל אפילו נתייחס אליו כן כמלחמה דתית, הג'יהאד ומסעי הצלב ביחד, זה אחוז קטן מאוד מכלל המלחמות הבלתי פוסקות שהיו כל הזמן בעולם. כל העמים האליליים, מצרים, אשור, בבל, זה הכל תמיד היה עניין של כוח ושלטון ורודנות ויצירת משאבים. זה שתמיד עמים היו אליליים, או בתקופה יותר מאוחרת נוצרים ומוסלמים, אז כל פעם שיצאו לקרב אז החזיקו את הצלב או את הפסל בהתחלה, זה לא נקרא מלחמה דתית. מלחמה דתית זאת אומרת שהמניע האמיתי שלה הוא רעיון תיאולוגי דתי. כל מלחמות העולם הקדום היו מלחמות על שלטון, על לכבוש יותר עבדים, על לנצל אוצרות טבע של עמים אחרים, כיבושים מתוך רוע לב פשוט. אלכסנדר מוקדון כבש את העולם בשם הדת? הכיבושים של הרומאים היו בשם הדת? מלחמות נפוליאון היו בשם הדת? מלחמת מאת השנים פרוסיה היה בשביל הדת? מלחמת 30 השנה הייתה בשביל הדת? איזה שטויות זה. המלחמות הנוראות שעשו העמים האירופאים באפריקה בשביל לשדוד, לקחת עבדים ולגזול את כל אוצרות הטבע, היו בשביל הדת? כיבוש אמריקה על ידי האירופאים הנאורים, השמדת האינדיאנים, היו מסיבות הדת? איזה שטויות אלה. סתם, אני עוד לא נכנס לשום ויכוח תיאולוגי, סתם קריאה יבשה של נתונים עובדתיים היסטוריים. רוב רובם של המלחמות בעולם הם באו בגלל רשעת האדם, בגלל תאוות בצע, בגלל תאוות שלטון, בגלל תאוות ניצוח. זה ש... אני יודע, הפולשים הספרדים לאמריקה, ששחטו את כל האינדיאנים, הלכו עם הצלב, אז מה? אין לזה שום משמעות. זה לא מלחמה דתית. אבל החשבון השני הוא חשבון אחר. בדת, במובנים מסוימים, אפילו הדתות המעוותות שינקו מתורת ישראל, עם כל הסילוב וכל השקרים שיש שם, אם יש אלוקים, אז האדם הוא יצור שנברא בצלם אלוקים. ולחיי אדם יש באיזשהו מקום ערך מוחלט, אבסולוטי. אבל אם האדם לא נברא בצלם אלוקים, מה ההבדל בינו לבין הג'וק או הפיל? זה שבמקרה יש לו קצת יותר שכל? אם האדם הוא חלק מהמערכת הביולוגית של כדור הארץ, וכל הסיפור הזה של המוח שלו זה רק מוטציה ביולוגית מקרית, ואין אלוהים בעולם. העולם זה משהו שהתגלגל באופן מקרי כתוצאה מהמפץ הגדול, נוצרו תהליכים שאף אחד לא יודע כמובן איך הם נוצרו, אבל נוצר ממסה חומר אורגני, ומחומר אורגני התחילו להיווצר צורות של חי, וצורות של חי באופן מוטציוני לאט לאט יצרו אבולוציה, ומזה נוצר האדם. כלומר, האדם הוא בעל חי כמו כל בעלי החיים בעולם, חוץ מזה שיש לו קצת יותר שכל. אז בינינו, איזה ערך יש לחיי האדם? ולמה חיי האדם באופן מהותי שונים מחיי הג'וקים או מחיי הפילים? חוץ מזה שאדם יותר מסוכן גם מג'וק וגם מפיל. אז אם אתה רוצה לעשות לו משהו רע, דיר בלקום, תיזהר. אבל במובן המהותי, מתי באמת היה עולם בלי דת? במאה ה-20. בואו נסתכל למאה ה-20. שיא הנאורות. פרצה מלחמת העולם הראשונה שבה נהרגו 25 מיליון אנשים, באופן הכי רציונלי, תבוני, אתאיסטי. ואחר כך סטלין, בשם האתאיזם המטריאליסטי, רצח 60 מיליון מבני עמו. הוא קרא לרצח הזה השביבים של המהפכה. כיוון שאני עכשיו הולך לסדר את המין האנושי, חיים יותר טובים, אז כל נגר שהוא בונה רהיט יקר, אז יש קצת שביבים. בני אדם רק שביבים, אין בעיה להכניס מיליונים למחנות ריכוז או לרצוח אותם. הם רק סטטיסטים פה, בעלי חיים בעולם. אבל היטלר לא צריך לדבר. ותבדקו ותראו שהמאה ה-20 הייתה המאה הכי נוראה בעולם מבחינת מלחמות, ורוב המלחמות היו מלחמות שלא קשורות לדם. יש גם פונדמנטליזם אסלאמי, יש לי גם הרבה מה לומר על זה, אבל זה לא הנושא שלנו, אני לא רוצה להיכנס לזה.
אז בסדר.
מה חלקו בכל הזרועות שיש בעולם? כמותית קטן מאוד, קטן מאוד. אם כל הדברים היום הוא השט שיוצא מהבקבוק, הוא מסוכן מאוד, אני לא, לא מבדה אותו, אבל בפרספקטיבה היסטורית בינתיים ברגע שהאדם מפסיק להיות יצור שנברא בצלם אלוקים, אז מה זה האדם? מה זה עוזר ששמת את האדם במרכז? במרכז הזה אין לו שום משמעות. האדם הופך להיות בעל חד. כשאלוקים במרכז והאדם נברא בצלם אלוקים, אז נכון, כל דבר מסביב למרכז, על פי מה הוא נמדד? על פי ההתייחסות שלו למרכז. והאדם יש לו את היחס הכי גדול למה שהוא המרכז, הוא צילום של אלוקים. לכן אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. האדם נועד לבוא לגדולה היותר עליונה שיכולה להיות, להיות אדם שמתדמה לאלוקים. כשאלוקים במרכז, גם אם אתה חושב שהאדם הוא ליד המרכז, אבל הוא מתייחס למרכז כזה והוא מקבל ערך. יותר מזה, בואו נחשוב בהיגיון פשוט. אם האדם במרכז, עכשיו, מה היחס במדי האדם שונים? כיוון שהפרמטר הוא פרמטר אנושי. הפרמטרים האנושיים, האם כל בני אדם שווים? מה פתאום? יש אנשים חכמים, יש אנשים טיפשים. כיוון שהפרמטר הוא פרמטר של יכולת אנושית, ומותר האדם עם השכל שלו, אז מה אתה חושב, שאדם חכם, אדם טיפש, זה אותו בן אדם? ברור שאדם חכם הוא יותר מאדם טיפש. כיוון שהיכולת של האדם הוא ביכולת שלו לפעול, אז יש אדם אחד עשיר, שיש לו עם כוח, עם הכסף שלו יכולת לעשות המון דברים, יש אחד אני שנלחם להשיג לעצמו פרוסת לחם. הם שווים? הפרמטר האנושי? מה פתאום שווים? זה אדם שיכול לעשות הרבה דברים, שהוא כל הזמן עושה עם עם האינטליגנציה שלו ועם היכולת השליטה שלו המון המון דברים. יש אני שהוא לא יכול לעשות כמעט שום דבר, הוא רק רץ להכניס פרוסת לחם לפה. יש אדם בריא ויש אדם חולה. בני אדם לא שווים. יש אנשים שווים יותר, יש אנשים שווים פחות, כי הפרמטר הוא פרמטר אנושי. פרמטר אנושי, אז אנשים נבחנים. למי יש יותר שכל, למי יש יותר כסף, למי יש יותר כוח, מי בריא יותר, מי חזק יותר, מי יש לו כוח פוליטי. זה אנשים שהם יותר. מי שאין להם, אז הם נדחקים על השוליים. אבל אם אלוקים במרכז, ובני אדם יברו בצלם אלוקים, כולם יברו בצלם אלוקים, כולם שווים. כי עמת המידה שאתה בא בוחן בן אדם, זה לא הכוחות האנושיים שלו, זה מה היחס שלו אלוקים. אז אתה אומר, הוא נברא בצלם אלוקים. נכון, אחר כך אתה אומר, עד כמה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את צלם אלוקים שבקרבו. נכון, אבל זה כבר ביד האדם. זה כבר לגמרי ביד כל אדם להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. או לא להוציא את זה מן הכוח הפועל, וכמה להוציא את זה מן הכוח לפועל. אבל לפני שאתה דן כמה הוציא את זה מן הכוח לפועל, קודם כל עצמיות האדם שנברא בצלמנו וכדמותינו, עד שאפילו רשעי עולם אסור להלין את נבלתם על העץ, כי קללת אלוקים תלוי, הם נבראו בצלם אלוקים. על מצד זה בני אדם שווים. לכן קודם כל אני אומר לכם, אין שקר יותר גדול מלומר שהדת הם גורמי המלחמות בעולם. נכון, הנצרות והאסלאם עסקו במלחמות, גם כן המילה המטופשת הזאת, הדת היא מקור המלחמות. למה? הדת זה דבר אחד? היהדות, הנצרות והאסלאם זה שלושת הדתות המונותאיסטיות. זה דת של קדושה, של טהרה, של עדינות, של חסד, וזה דת של רשע, של אכזריות. זה דת של אמת, של יושר, של טהרה, וזה דת של צביעות ושקר. מי שלכניס ביחד את האמת ואת השקר, את היושר ואת הצביעות, את החסד ואת האכזריות, ולהגיד הכל זה עניין דתי. מה זה הכל עניין דתי? יש דת שהיא מחנכת לחסד, ויש דת שהיא מחנכת לאכזריות. יש דת שהיא מחנכת לישרות, ויש דת שהיא מחנכת לצביעות. אז איך אפשר להכניס את הכל ולהגיד, טוב, אז הכל עניין דתי. כל אנפין שווים. הכל זה אותו עניין. בחז"ל תקנו הבדלה בכונן הדעת, כי זה עיקר הדעת של האדם, להבדיל בין דברים. היסוד של הדעת זה יכולת ההבחנה. גם אם אפשר באופן מילולי לשחק במשחקי מילים ולמצוא מילה משותפת, אבל צריך שתהיה הבחנה כל דבר מה הערך אמיתי שלו. אבל כל זה חוזר לנושא שאליו עכשיו אנחנו עוסקים. מה היחס בין האדם לאלוקים? נכון, בהשקפת העולם שלנו, תרשו לי לא להשתמש במילה המתאה הזאת, בהשקפת העולם של הדת, על פי תורת ישראל, אלוקים הוא מקור עליון, מקור הכל. אבל לא כוח עליון, הוא נשמת הכל, הוא מחיה את הכל, הוא הופך את האדם ליצור שנברא בצלם אלוקי ונותן עוד כל משמעות חיה. והיחס של האדם אל האלוקים הוא יחס שמבשרו יחזה אדם אלוקה. והאדם הוא לא עומד מתחת האלוקים במובן של הרגשת בושה ונחלם, במובן של טוב, אז מה אני? אלא הוא מודה להשם על הנשמה שנתת לו. או אם תרצו, אני אגיד את זה ככה, יש פה סידור, תראה לי לראות סידור. מה? שבת
נכון.
אני הראשון, נסתכל קודם, יש גם פה. יש גם פה. יש גם פה. תקשיבו. כאן אני יש משהו יותר חזק מזה, אבל אני לא זוכר את הרגל הזה, אני מבוגד בין משהו שנזכיר בימים נוראים. אני אזכיר את זה ומזה נדע הלאה. אתם מכירים את הפסקה שאומרים בבוקר בקורבנות, מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותינו, מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך, לא כל הגיבורים כאי לפניך, ואנשי השם כלא היו, וחכמים כלבדן, ועודים גשכל, כי רום השם טוב, אם איך יראה לפניך, ומותר אדם מן הבמאיים, כי הכל הווה. את הכל הווה, אז מה נשאר? אבל אבלים הכל הווה. אבל אנחנו עמך, בני בריתך, בני אברהם אוהביך, זרע יצחק יחידו, שמאהבתך שאהבת אותו משמחתך, ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון, לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשבח ולפאר לך וליתן שר הודעה לשמנו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה יש רושתנו וכו'. דברים לפה נכתבים ביחס לגורלו של עם ישראל, המבטא את צלם אלוקים שבאדם בצורה יותר שלמה, כמו שחז"ל אומרים, אתם קרויים אדם. אבל אני זוכר שיש פסקה דומה, אני חושב, אולי זה תפילת ימים נוראים, אני כרגע לא זוכר, שהיא אומרת את אותו דבר, אבל בהיבט היותר כללי, האוניברסלי. מה? לא. אולי זה... נו. הרב יואל. שם באכן ניתן לתוקף, בשעת היום. אז אדם הוא אבק פורח, ציץ נובל, כחלום יעוף, ואתה הוא מלך, חי וקיים. נו, ומה אחר כך? ושמנו קראת בשמך, בזה זה קדש את שמך על מקדישי שמך. כלומר, יש שם חשבון פשוט. אנחנו מצד הגוף, מצד החומר, מצד היותנו איזה עוד איזשהו בעל חי, זה כלום, גוש אפר, אבק פורח, ציץ נובל, כחלום יעוף, מול זה שאתה הוא מלך חי וקיים נהדר בברלי מרום. אדם מרגיש את עצמו עין ואפס. אלא מה? שמנו קראת בשמך, הקדוש הוא נתן בתוכנו נשמה תורה, הקדוש ברוך הוא גילה את שמו עלינו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו להופיע את הטוב האלוקי בעולם, ומזה הולך האדם ומתחדש להוויית חיים חדשה, שאנחנו מקדישי שמך, וכל מה שאתה הוא מלך חי וקיים גדול ונערץ, עכשיו זה מתייחס אלינו, זה אנחנו. האדם פתאום חוזר ומקבל משמעות, שאני מקווה שלא יתפוס אותה בצורה מגושמת, ואני מעיז לומר משמעות אלוקית, לא חס ושלום במובן שהוא אלוקים, אלא במובן הזה שהוא בצלם אלוקים. החיות האלוקית מופיעה בתוכו ונותנת לו את כל משמעות חייו. לכן גם התפילה הקודמת שקראתי, היא מסתיימת באמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שפירושו של דבר שריבונו של עולם הוא מקור הכל, כל החיים, כל מה שיש לנו. ולכן ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, מפני שבאמת אין לנו שום דבר אלא זה. זה בעצם תקוות החיים. קח מאיתנו את אלוקים, קח מאיתנו את הנשמה, מה שנשאר זה גוש חומר. אין שום הבדל בינינו לבין התולעת, בינינו לבין הג'וק, בינינו לבין הפי. כל ההבדל בינינו לבין כל הדברים האלה זה הנשמה האלוקית שמופיעה בתוכנו, זה צלם אלוקים שמופיע בתוכנו. אז אלוקים הוא לא שם, 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 שם. הוא חיינו ואורך ימינו. הוא אלוקינו. הוא כל משמעות חיינו. הוא חי העולמים. האדם מכיר את אלוקים מתוכו. זה כבר לא משהו זר, רחוק, אין סופי. איך אני יכול להתייחס לאין סופיות הזאת, אמרנו מקודם. קודם כל, האינסופיות הזאת נמצאת בנו. ולא רק שהיא נמצאת בנו, היא נותנת לנו את כל כוחות החיים וכל משמעות החיים, ואנחנו חיים אותה. ועכשיו אנחנו יכולים בכל חיינו לבטא אותה, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, בתורה ובמצוות ובכל דרכי חיינו. מהו החום, מפתח החום, מהו גומר חזנים, אתה גומר חזנים, מהו חותמו אמת ואתה אמת. ואנחנו חיים בעולם הזה את הנצח, את האינסופיות, את המידות האלוקיות. וכל הפלא הגדול של התורה, כל הפלא הגדול של וירד השם על הר סיני, זה שריבונו של עולם מתרגם את האינסופיות האלוקית למשמעויות של חיים שפה בעולם הזה האדם עושה אותם. אנחנו יכולים כל הזמן, ביום בלילה, כל הזמן לעשות מעשים שבהם אנחנו מבטאים ומוציאים אל הפועל ממד אלוקי, אין סופי. עכשיו תפתחו בבקשה את המוח של ספר אורות. ספר אורות עמוד ממחה. אני קורא לזה תמיד המוח של ספר אורות. הפסקה היסודית של דעת אלוקים זה ספר אורות. אתם קוראים איתי. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, הבנה, לא רק פגישה אטומה, אלא ירידה לעומק העניין, ההתבוננות, ההבנה של העניין, הבינה היותר שלמה במובן האינטלקטואלי, כלומר במובן של הבנה יותר נכונה ומתוקה. מה זה שייך לכאן? פסק זמן זה מתוק, אבל מה זה? הרב משתמש גם בעניינים הרוחניים וביטויים כאלה. יש בינה שהיא מרירה. הציור של אלוקים כאילו הוא כוח עליון יוצרת מרירות, הרגשת תסכול, זרות, איזה כוח זר שולט בי. טוב, יכול להיות שאין לי ברירה כי הוא חזק יותר, יכול להיות שאפילו אני מאמין שהוא חכם יותר, אבל זה מר להרגיש את העליבות שלי מתחתיו. ויש בינה שהיא מתוקה, שאדם שמח בה, נעים לו, היא מחיה אותו, היא מעוררת אותו, היא משמחת אותו. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים. איזה יחס? יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה ומלא אור קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. אתם יודעים קודם כל שהמשפט הזה של הרב הוא הסברה של דברי חז"ל. ברכות, נכון? סליחה, מישהו מוכן להרים השכל ברכות? בתחילת ברכות הם מכירים, יש גמרא כזאת, הני חמישה ברכי נפשי שאמר דוד, כנגד מי אמרם? לא אמרם אלא כנגד הקדוש ברוך הוא ברוך. מה?
לא אמרם.
מסכת ברכות גמרא. אני חמישה ברכי שאמר דוד כנגד מי אמרם? לא אמרם אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד העולם. שהיחס בין הקדוש ברוך הוא והעולם זה כמו היחס בין הנשמה והגוף. בואו נתבונן על היחס בין הנשמה והגוף. באמת, שם מקופל הפלא הראשון. אנחנו מכירים את גוף האדם, הוא מאוד מאוד גופני, ויש לו פרמטרים גופניים, והוא כשלעצמו מת, אין בו חיים. מתי הגוף הזה מתחיל לחיות, להתנועע? שמופיעה בו נשמה. אבל הנשמה היא לא חומרית בכלל. נשמה היא לא חומרית בכלל. היא מעל הזמן, היא מעל המקום. ובכל זאת, יש חיבור מיוחד, ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמה מופיע באדם, מעמידה אותו, מחיה אותו, ופועלת דרכו. פרשת שבוע שעבר אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משל נעליך מעל רגליך. מה זה של נעליך מעל רגליך? אז כן, הפירוש הפשוט שיוריד את הנעליים, כהנים עובדים בבית המקדש בלי נעליים, אבל זה עצמו משל. ספרים הפנימיים, גוף האדם נקרא נעל. של נעליך מעל רגליך, כלומר תתפשט מהכפיפות לגוף ותתרומם בשביל להשיג את אור הנבואה שאני עכשיו הולך לתת לך. הנבואה זה התפשטות מהגוף, זה להשיל את הנעל. הגוף הוא הנעל של הנשמה. למה הגוף נקרא נעל ולא נקרא לבוש? כי הלבוש הוא מלביש את כל הגוף. אתה לובש לבוש מיוחד עם קפוצ'ון, אז הלבוש מקיף את כל הגוף, אבל הגוף הוא לא מקיף את כל הנשמה. מה זה הנעל? הנעל בעצם זה רק האופן שבו אדם דורך על הרצפה מבלי שיוזק מהרצפה. אדם רוצה ללכת פה בעולם הזה, אז בניגוד לבעלי חיים שהם מחוספסים והם גשים, לכן הם יכולים ללכת בתוך הבוץ של העולם הזה, האדם הוא יצור עדין, הוא לא שייך פה לעולם הזה. אז הוא צריך לקחת נעל שתשמור עליו כדי שיוכל לדרוך פה בעולם. עכשיו תיקחו את המשפטים שאמרתי עכשיו, שאתם הבנתם אותם במובן הפשטני של רגל ונעל, ותחשבו למובן הרוחני. הנשמה היא צריכה את הגוף בשביל להתגלות בעולם הזה. הגוף הוא הנעל של הנשמה. הנשמה היא לאין ארוך יותר גדולה מגוף האדם. היא משהו כללי, אידיאלי, קדושה עליונה שאי אפשר לצמצם אותה, לא לממדים של גוף ולא לממדים של זמן ולא לממדים של מקום. ובכל זאת היא מתלבשת בגוף האדם, כלומר נועלת את הנעל כדי להתהלך פה בעולם הזה ולפעול פה בעולם הזה. הפלא הוא שיש פה חיבור בין דבר שהוא מעל כל הגבולות עם משהו שהוא מאוד גבולי, והחיבור הזה הוא יוצר חיים. בלי שהנעל מתלבשת בגוף היא לא מתגלה. אם הנשמה משתלקת לגוף אז הגוף מת. הגוף זקוק לנשמה כי היא החיות שבו, והנשמה גם רוצה את הגוף כי היא מתגלה דרכו. כך כביכול היחס בין הקדוש ברוך הוא בעולם. העולם מצד עצמו אין לו שום קיום ושום חיות אילולא אור השם שמחיה אותו בכל עת ובכל רגע, היה חוזר לתוהו ובוהו. כמו שהרמב"ם שם אומר שהוא המסובב את הגלגל, אתם זוכרים את הביטוי הזה? הרצון האלוקי שהוא אמר ויהיה וציווה ויעמוד, הוא כל הזמן מקיים את כל העולם. הוא נותן לעולם את משמעותו, והעולם פתאום מקבל משמעות עצומה. הוא מגלה את כבוד השם. כל הנברא לשמי, לכבודי, בראתי וצרתי ואף עשיתי. פתאום כל המציאות כולה מקבלת ערך אלוקי. היא אומנם גבולית, היא עולם הזית, אבל היא מגלה, היא מופיעה את כבוד השם. ישמח השם ממעשה. אז פתאום יש ערך לכל העולם, לכל החיים. אפילו להכביש, כמו הסיפור הידוע על דוד המלך, יש משמעות. הוא חלק מהתהליך של הארת אורו של משיח בעולם. הכביש שהציל את דוד המלך. להפך, ששמים את אלוקים במרכז ויודעים שהוא חי העולמים, כל העולם מקבל משמעות. בספרים כתוב שפעם הרב קוק והרב אריה לוין, שני צדיקים זיכרונם לברכה, הלכו ברחוב וגלגלו שיחה על איזה משהו כזה. תוך כדי תנועה הרב אריה לוין תלש איזה עלה. כתוב בספרים שהרב הזדעזע, אמר לו, איך אתה יכול להפסיק חיים אלוקיים בחינם? אפילו עלה של עץ יש לו מטרה. אז אם אתה צריך אותו בשביל לאכול, צריך אותו בשביל משהו שמשרת את המטרה האלוקית בעולם, מצוין. אבל במדרגתם של אותם אנשים, סתם לתלוש עליהם בשביל למולל ביד, נו באמת. לא ממש זה הלכה בשכון ארוך, אבל זה הסתכלות של הרב קוק, שהוא חשב שרבר הלווין גם כן שייך להסתכלות הזאת, ש... לראות את אור השם בכל דבר, אפילו בעלה של העץ. פתאום הכל מקבל משמעות. גמרא ברכות אומרת ככה, דף יוד, חני חמישה ברכי נפשי כנגד מי? אמרן דוד, לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם? מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם? אף הנשמה מלאה את כל הגוף. ולמרות שהוא מלא את כל העולם, הוא לא מוגבל על ידו, כמו שהנשמה היא לא מוגבלת. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף הנשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו? אף הנשמה זן לה את כל הגוף. מה הנשמה תאורה אף הקדוש ברוך הוא טהור? מה הנשמה תאורה אף הקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף הנשמה יושב בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, כלומר הנשמה, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. כלומר, למה ברכי נפשי את השם? שימו לב, סליחה, למה ברכי נפשי את השם? כי נשמת האדם שהיא מתייחסת לגוף ביחס של נשמה לגוף, היא זו שמבינה את יחסו של הקדוש ברוך הוא לעולם. ויחסו של הקדוש ברוך הוא לעולם הוא כמו היחס של נשמה לגוף. הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, הוא נמצא בכל, הוא מאיר את הכל, הוא למעלה מן הכל, הוא נסתר, הוא טהור, הוא רואה ולא נראה, אבל הוא מלא את כל הגוף, הוא מחיה את כל הגוף, והוא נותן את הכל לעולם. החיות האלוקית היא מחיה את הכל. ולכן, אני תכף אתן לך לשאול, שימו לב, זה ביוק מה שהרב אומר פה, עכשיו נקרא את זה עוד פעם. היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט מפרטיו החומרים והרוחנים, מהו היחס של האלוקות? יחס הנשמה, כלומר האלוקים הוא כמו הנשמה של העולם, שזה הצד הרוחני המחיה, הממלא אור, קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר שנדרש לחיים, לאורה או להפרחה. והיחס הזה כשהוא מתמלא בלב הנפש, כשככה אדם מתייחס לאלוקים, הוא ממלא אותם אהבה יותר מיראה, ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזות. הציור האמיתי, הציור הישראלי בדבר האלוקות, הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת אלוקות, הוא אותו יחס שרואה את הקדוש ברוך הוא כנשמה שמחיה את הכל, ולכן היא ממלאת את לב המאמין באהבה יותר מהירה. כלפי כוח עליון יש יראה, אבל כלפי הנשמה יש אהבה. ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזות. הכפוף לכוח העליון הוא ממורמר ומזדעזע, אבל הרואה את אור אלוקים המחיה ומפריח את הכל, הוא מלא שלווה ונעימות היגיון. כלומר, מה זה שוב נעימות היגיון? יש מחשבות שהן מעוררות אנטגוניזם, כלומר דחייה, ויש מחשבות הגיונות שמעוררות נעימות, שמחה, כי הן בעצם יוצרות שייכות פנימית. מסיים הרב ואומר, ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת הולכת לשכלל יפה יפה הכרה מתוקה זאת. שוב תראו איך הוא קורא לזה הכרה מתוקה. וכאן הרב עכשיו מתחיל, זה שייך גם לימוד של מאמר הדור, מהלך מאוד יסודי, שבאמת תנועת ההשכלה וכל ההתפתחות התרבותית של האדם היא חלק מההתפתחות האנושית לעבור מהעידן של הכפיפות מול הכוח העליון, של היראה וההזדעזות, לעידן של אהבה, אהבת אלוקים. המרד נגד הדת שפרץ באירופה הוא נגד באמת הציור הנוצרי של אלוהים, שמשאיר את האדם חסר אונים, שרואה באדם יצור ללא תקנה, שרק האלוהים יכול לכפר עליו, אבל הוא בעצמו לא יכול להושיע את עצמו. ומול זה יוצא האדם למרד, כי באמת אדם הוא לא כזה, כי באמת אלוקים נתן אדם נשמה שהיא תאורה, והיא יכולה בעצמה להושיע את האדם מכוח הכוח האלוקי שנמצא בה. ובעצם אפשר לומר שהכפירה זה סילוק האלילים המחשבתיים, סילוק הבינות הלא שלמות של דעת האלוקות, וגם הכפירה הישראלית. כל ציורי הכפירה הישראלית הם נובעים מציור רוחני לא נכון של אלוקים. העולם החילוני מפחד מאלוקים, כי אלוקים נראה לו כמשהו שכופה אותו, שמונע ממנו את כל היוזמה וכל החופש וכל הכוחות לצאת מן הכוח אל הפועל. ובאמת הכפירה באלוהים כזה היא חשובה מאוד, היא מחיקה לצורך כתיבה. ואתם יודעים שבמלאכות שבת המקלקלים פטורים, אבל מוחק על מנת לכתוב וקורא על מנת לתפור וסותר על מנת לבנות במלאכה. אפשר לומר שבמובן מסוים הכפירה שעודו עקבת עד המשיכה זה מחיקת הצורות המביישות של דעת האלוקות, שמסתכלות על האלוקות ככוח עליון שרודה באדם ולא נותן לו להופיע לידי ביטוי כמו שצריך, והאדם יוצא לחופש על מנת להגיע אל המעמד היותר עליון, עבד השם הוא לבדו חופשי. כי מכוח מה יש את החופש? מכוח הנשמה האלוקית שבתוכי. הבעל חי הוא לא חופשי, הוא משועבד לאיתני הטבע, הוא משועבד לגני, בעצם אין לו שום חופש. כל בעלי החיים הם חומריים. מה זה חומרי? אומר המהר"ל, עבד. עם הדומה לחמור, עם של עבדים. המהר"ל לא מתכוון לעבד במובן החברתי. מי שהוא כפוף לחוקי הטבע, לגנטיקה, מי שאין לו בחירה חופשית, מי שמוכרח לזרום בדרך מיוחדת בגלל גורמים אחרים, הוא עבד של גורמים אחרים. בראייה המטריאליסטית האדם הוא עבד. בראייה האמונית האדם הוא בן חורין. למה הוא בן חורין? כי כוח הנשמה אלוקית שבתוכו, שאלוקים הוא לא תלוי בכלום, הוא מחיה את הכל. ולכן צדיק גוזר והקדוש הוא מקיים, ויבאו בארו צדיקים אלמה, וכל מי שכתוב בגמרא היה יכול להחיות מתים. ולא רק הנביאים אלא גם החכמים כולם היו עושים ניסים, כי הם לא עבדים של הטבע, הם שולטים בטבע, כי הם ממשו את צלם אלוקים שבקרבם. כן, מה רצית לשאול?
בקשר לדימוי מהנשמה לגוף, אז השם מופיע, השם מופיע בכל הפרטים כדי להופיע את אור השם בעולם.
מפני שהקדוש ברוך הוא טוב, לכן הוא מיטיב, והטובה היותר גדולה שהוא יכול להיטיב עם ברואיו זה שהם יגלו את טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. הרמח"ל בדעת תבונות ובדרך השם, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל להיטיב, והטבה יותר גדולה שיכולה להיות זה בריאת אנשים כאלה שהם יכולים באופן חופשי להידמות וללכת בדרכי השם ולהוציא מן הכוח אל הפועל לגלות כבודו בעולם. לא בשבילו, בשבילם. זה הזכות הכי גדולה, להיות כאלוקים. מה?
זה קשה להבין, כאילו, אז למה נכון?
למה קשה להבין?
למה נכון?
מה זאת אומרת למה? בשביל להיטיב. אתה מבין? במחשבה האנושית הגסה, המכוערת, החומרית, אדם עושה דברים רק בשביל עצמו. שמה הוא צריך לעשות אם לא יוצא לו מזה שום דבר? אתה מבין? האדם הרע, הוא לא מבין. הוא מוכרח להכניס לאלוהים גם כן את המחשבות המעוותות שלו. אבל האדם שהוא נברא בצלם אלוקים, הוא לא צריך להסביר למה, בשביל מה הוא עושה חסד. לעשות חסד זה החיים. זה החיים עצמם, זה שיא החיים, זה פסגת החיים. לא יוצא לי מזה שום דבר. אני עושה את זה כי זה טוב, ואני שמח לעשות טוב, אני שמח להיטיב. הקדוש הוא טוב, אז הוא רוצה להיטיב. זה מהות הטוב, להיטיב. והאדם שנברא בצלמו, יש לו את הזכות להופיע את הטוב האלוקי, וגם הוא להיות מיטיב. עכשיו, אל תחשבו שזה כל כך פשוט. למה זה לא פשוט? אחד המניעות הכי גדולות לדבר הזה זה ש... אבל בכל זאת אלוהים אומר לי תעשה את זה ואל תעשה את זה, תעשה את זה ואל תעשה את זה. זה מפריע לי. אני רוצה... מה?
יש לך את היצר הזה.
נכון.
הוא ברא אותך.
כן, נכון מאוד. אז יוצא שיש פה בעיה. למה אני לא יכול לראות את הקדוש חוקי כנשמה שלי? כי הוא לא הנשמה שלי, להפך, הוא מפריע לי. הוא אומר לי אל תעשה את זה ואל תעשה את זה ואל תעשה את זה. נכון. לכן האבות קדמו למשה רבנו, לכן דרך ארץ קדמה לתורה, לכן קודם כל צריך שאדם ירצה טוב. מה פירוש ירצה טוב? שימו לב, גם אדם שיש בו יצר הרע, כל זמן שהוא אדם כזה שאהבת הטוב אצלו מתגלה בעוצמה כזו גדולה שהוא מכיר שזה עיקר עניינו בחיים, והוא יודע שיש לו יצרים, אבל הוא גם יודע מצד חפץ חייו שהיצרים האלה מפריעים לו, ובעצם מה שהוא רוצה מצד עצמו זה את הטוב, אז שהקדוש הוא עוזר לו לממש את הטוב הזה ומדריך אותו איך ילחם היצרים שלו, הוא שמח מאוד. הקדוש הוא רוצה בדיוק מה שהוא רוצה. לכן רשע לא יכול לדעת את השם, כי הרשע הוא בעיקר רוצה את הרע, וגם דברים טובים שהוא עושה זה בשביל עצמו, חסד לאומים חטאת. ואז הדת מפריעה לו, הדת כופה אותו, הדת בעצם מכריחה אותו לעשות מה שזה לא הוא, זה לא בשבילי. אתם מכירים את האנשים האלה, מסבירים לך זה לא בשבילי, זה לא בשבילי, נכון? מי שיש לו שאיפות אחרות מהחיים מאשר שאיפת החסד, הטהרה, הקדושה, העדינות, האצילות, אז זה באמת לא בשבילו. הוא לא יכול לדעת את השם, כי השם מצטייר לפניו תמיד כמשהו שכופה אותו נגד מה שהוא רוצה. אבל מי שקודם כל ישראל רחמנים בישנים גומלי חסדים, מי שקודם כל הולך בדרכי אברהם יצחק ויעקב וכל כולו מלא חפץ של הטבה, וגם אם יש יצרים בקרבו, ולכולנו יש יצרים, אבל הוא יודע לזהות שאלה הם הגורמים שמפריעים לו לממש את עצמו. אבל המימוש העצמי האמיתי שלו זה להיות טוב. אז מישהו טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, הוא זה שמדריך אותו, מנחה אותו איך להיות טוב. לכן התיקון המוסרי הוא תמיד קודם לדעת אלוקים. ותלמיד שינו הגון, אין מה להכניס אותו לבית המדרש, אין לו מה לעשות בית המדרש. ודרך ארץ קדמה לתורה, וקודם כל היה צריך את אברהם, יצחק ויעקב שמישרישו בנו את המידות הישראליות לפני שיבוא משה רבנו ויתן את התורה. אי אפשר לתת תורה שהנפש, נפש רשע יבטא רע. התורה היא טוב, יבוא טוב אומרים חז"ל, וייתן טוב מטוב לטובים. יבוא טוב זה משה רבנו שנאמר עליו ותרא אותו כי טוב, וייתן טוב זו התורה שכולה טוב שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם. מטוב שנאמר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, לטובים אלו ישראל שנאמר היטיבה השם לטובים ולישרים בליבותיו. מי שטוב וישר בליבו אפשר להיטיב עמו ולתת לו את הטוב, והטוב הזה נקלט אצלו שזה הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. הטוב הזה זה עצמות שאיפתו בחיים, והוא מגלה את השם בבשרו, וזה חי העולמים שמתגלה בו. אבל מישהו רע, אז הוא תמיד עומד במצב של תינוק שבורח עם בית הספר. אני מתקדם. בחיי היחיד קל הדבר יוצא קודם להוסיף. אתם מבינים למה אני עכשיו הרחבתי פה בנקודה? זה בעצם התשובה למתח של הדברים ששאלתי אתכם מקודם. איך אנחנו יכולים להאמין בהשם אם אנחנו פה בעולם הזה בגוף המוגבל ואלוקים הוא מעל הכל? התשובה היא כי אלוקים מתגלה בתוכנו, וכיוון שאלוקים מתגלה בתוכנו, האמונה בעצם היא נובעת מתוך עומד נשמתנו. האמונה זו תכונה שאיננה שייכת לגוף, היא שייכת להערת הנשמה בתוכנו. כשהנשמה מהירה בתוכנו, אז האדם מזהה את מקור חייו, הוא מזהה שאלוקים הוא מקור נשמתו שבו. נכון, אילו באמת האדם היה רק חמור לא חמור כזה עם ארבע רגליים, אלא מתכוון היה גוש חומר, כמו שהרבה אנשים חושבים שזה אדם. אז באמת, מה הקשר שלו לאלוהים? אלוהים בשמיים, ואתה עליו. אבל כיוון שהאדם לא חמור, יש בו נשמה אלוקית, טהורה, ואלוקים מתגלה במסרו, אז יכול להופיע מה שהרב קורא חוש האמונה, שהוא דעת הדעות והרגשת הרגשות, חוש האמונה שהוא גילוי אור הנשמה שבאדם, שיוצרת אצל האדם ודאות, כי האדם שנשמתו מהירה בקרבו, הוא מסוגל בעומק חייו לחוש, במין חוש שהוא לא כפוף לפרמטרים הגופניים, את מי שהוא מקור נשמתו. כמו שהטיפה זורמת לים, כמו שהניצוץ רוצה להתחבר לשלהבת, כך נשמת האדם הורגת אל האלוקים וכוספת אליו, והיא מזהה באלוקים את המקור של כל הטוב שיש בה עצמה. והזיהוי הזה הוא בא מפני שאלוקים נמצא בתוכנו, ובגלל זה שאלוקים נמצא בתוכנו, האדם יכול להאמין באלוקים בוודאות, כמו שהוא מכיר את עצמו באופן ודאי, הוא מכיר את אלוקים. נו, תענה לשאלה שלך. אתה מדבר ברובד שוב של ההסברה, וכאן הרי אני מעביר את הכל לרובד של המציאות. גם האדם שבשכל שלו לא יודע את כל זה, יש לו נשמה אלוקית. יש לו נשמה אלוקית. כלומר, ברגע שהוא יחוש את עצמיותו, ברגע שאנחנו נעזור לו לחשוף את העצמיות האמיתית שלו, האמונה נמצאת שם. אנחנו לא צריכים להמציא את האמונה. אנחנו לא צריכים להוכיח את האמונה מן החוץ אל הפנים. האמונה זה האותנטיות של הרגשת האדם שנשמה אלוקית מהירה בתוכו, שאלוקים הוא מקור כל מה שהוא רוצה. זהו הציור השלם, זהו המקור לכל הטוב שנפשו משתוקקת אליו. אז אצל האדם הזה שאיננו מכיר את המציאות, תפקידנו רק לסלק את המסכים שמפריעים לו להכיר את עצמו, אימן את העולם או אימן את אלוקים. היצור הזה שאתה מדבר עליו, הוא יכול להיות כמובן אדם מושחת ורקוב, שבגלל שהוא כל כך מלא תאוות ויצרים, אז אפילו הוא יודע שאלוקים הוא מקור כל הטוב ומקור כל האמת, אבל מצד השחיתות הנפשית שלו הוא בורח מזה. ובדורות קודמים כך היו הפרצוף של האפיקורסים והמינים. או בדורות שלנו אנשים שיש בהם נשמה תורה, אבל מסכנים, המחלה המוחית שלהם היא גדולה. הרב כותב, נכון, מה המשפט המרכזי מאמר הדור? הרב מאמר הדור? בוחן פתע, מה המשפט המרכזי מאמר הדור?
נכשל.
טוב מלביש ואמרם...
מקור המחלה הוא במוח, לא בידיים עצור, לא. מקור המחלה הוא במוח. כל מאמר הדור מסביר שמקור המחלה זה המוח. מה זה המוח? עמוד המחת באורות. זה מקור המחלה של הדור. אז כשיש דלקת קרום המוח, אז צריך לתת אנטיביוטיקה, לסרק את המחלה, להילחם בכל החיידקים האלה שמטשטשים את המוח, ולהסביר את הדברים האלה.